ברוכים הבאים לעוד פרק בסדרה המקצועית חוויה של דיבור מבית נובוטוק. אני רבקה אלימלך, קלינאית תקשורת מקצועית בטיפול בהפרעות שטף וגמגום. אם אתם מכירים מישהו או מישהי שמתמודדים עם גמגום, אל תשאירו אותם לבד, שתפו איתם את הפרקים שלנו ועזרו לאחרים להעלות מודעות לנושא.
חוויה של דיבור עם רבקה אלימלך מבית נובוטוק, המרכז לטיפול בהפרעות שטף וגמגום.
אז שלום לכם מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לפרק נוסף בסדרה חוויה של דיבור. היום אנחנו מזמינים את קרן דודוב לבוא ולהשתתף ולספר לנו. הנושא חשוב והכרחי בכל טיפול בגמגום, והאמת שגם בטיפולים שהם לא קשורים לגמגום. אז קרן דודוב היא קלינאית תקשורת מקצועית בטיפול בהפרעות שטף וגמגום, והנושא שבחרנו לדבר עליו הוא שינוי הרגלים. אז שלום קרן.
אז שלום לכולם, איזה כיף להיות פה ולדבר על הנושא הנורא חשוב הזה.
אז בואי תספרי לנו למה באמת הנושא הזה הוא חשוב, באופן כללי, גם בלי קשר לגמגום.
אז קודם כל, כל אדם ברגע שהוא רוצה לטפל במשהו או להתמודד עם איזשהו קושי, הוא יצטרך לעשות שינוי בחיים שלו בנוגע לצורת ההתמודדות הקיימת שלו. ולבצע שינויים זה לא תמיד קל, ובטח ובטח לשנות הרגלים של שנים, ולכן חשוב מאוד להעלות את המודעות לנושא הזה ולדבר על זה.
אז בואי נחזור קצת אחורה ונסביר בעצם קודם כל, מה זה הרגל, לפני שמדברים על שינוי. בכלל, איך נוצר הרגל? האם הוא נוצר בראש, האם הוא נוצר בגוף? ובואי תתארי לנו ככה את הנושא הזה באופן קודם כל תיאורטי.
אז קודם כל חשוב להבין שיש פעולות שאנחנו מבצעים באופן מודע, עם תכנון ובחירה, ויש פעולות שהן אוטומטיות. פעולות אוטומטיות לרוב לא נעשות באופן מודע ומתוכנן, לפחות כל עוד אנחנו לא מעלים אותם אל המודע בכוונה ומדברים עליהם. טרומן הסביר שכבני אדם יש לנו את המוח המודע ואת המוח הלא מודע, והם אלה שמפעילים את הגוף ואחראים על הפעולות שלנו. המוח המודע הוא לומד, הוא מתכנן מטרות, הוא חושב ומסנן מידע לפי מה שרלוונטי לו או לא רלוונטי לו. הלא מודע שלנו זה המוח היצרי, הילדי, הרגשי, ובדרך כלל גם השולט, לפחות בפעולות שהן אוטומטיות ברגלים. המוח הלא מודע שלנו לא יודע לסנן מה מועיל לו או מה לא מועיל לו, מהי אמת ומה שקר. הוא לא יודע לבחור במה להאמין, כי הוא מתפתח בילדות, וכשאנחנו ילדים, אנחנו לא מבדילים בין אמת ושקר, אנחנו לומדים, אנחנו סופגים, וכל מה שאנחנו לומדים הולך אל הלא מודע. כל ההיסטוריה שלנו, מהרגע שנולדנו, כל הדברים שלמדנו וספגנו וחווינו, הולכים אל הלא מודע. אז מה יש לנו בהיסטוריה הזאת? יש לנו התניות סביבתיות מהסביבה שבה גדלנו, לדוגמה הבדלים אישיותיים, תרבותיים, בין אנשים מתרבויות שונות, לדוגמה התרבות בסין היא יותר רשמית לעומת התרבות בארץ שלנו או בארצות הברית או בארצות אחרות, יש הבדלים בתרבויות האלה וזה אחד הדברים שנכנסים להיסטוריה שלנו. דבר נוסף שנכנס להיסטוריה שלנו וללא מודע, זה האמונות שלנו. איך האמונות האלה נוצרות? זה יכול להיות ממשפטים ששמענו בילדות לגבי גברים או נשים או כסף. לדוגמה, גברים צריכים להיות תמיד חזקים ואמיצים ואסור להביע, להם להביע רגש. זה יכולים להיות גם אירועים שחווינו, דברים כמו שברון לב, הצלחות שבנו אותנו, כישלונות וכדומה. הדברים האלה מרכיבים את האמונות שלנו, וחלק מהאמונות האלה יכולות להיות אמונות מגבילות, והן יכולות להיות נכונות או לא, אבל זה תלוי בתפיסה הסובייקטיבית שלנו. דבר נוסף שיש לנו בלא מודע ונכנס להיסטוריה שלנו, זה דפוסי התנהגות, שהם מושפעים גם מההתניות הסביבתיות וגם מהאמונות שלנו. הדפוסים האלה יכולים להיות למשל דפוסים של ביקורתיות, של שליטה, של ריצוי וכן הלאה. הדפוסים האלו מנהלים את ההתנהגות האוטומטית שלנו ואת ההרגלים. ולבסוף הדבר האחרון שקיים בהיסטוריה שלנו זה ההרגלים שלנו, שהם מושפעים מכל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, והם אחראים לפעולות האוטומטיות שלנו. אז אם נסתכל רגע על החלוקה הפיזיולוגית של המוח שלנו, יש לנו במוח שלושה חלקים. המוח החושב והמתכנן, שנקרא Neocortex Thinking Brain. יש לנו את המוח הרגשי, שנקרא Mammalian Brain, ויש לנו את המוח הקדום, שנקרא Reptilian Brain. המוח הקדום הוא אחראי על ההישרדות שלנו, דברים כמו נשימה, איזון טמפרטורה ועוד, והוא פועל על טייס אוטומטי ויוצר הרגלים. המוח שלנו אוהב הרגלים, מאוד, הם נועדו להגן עלינו. זה צורך נורא הישרדותי ובסיסי. בחוקרים מצאו ש-95.7 מהפעולות היומיומיות שלנו הן פעולות אוטומטיות, הן הרגלים. ככה המוח שלנו חוסך באנרגיה ועובד באופן יותר יעיל. כי אם היינו צריכים לתכנן כל פעולה ופעולה שלנו, הייתה מתבזבזת המון המון אנרגיה. היינו מותשים ולא היינו יכולים להשקיע עוד דברים ולהשקיע בהם אנרגיה בדברים האחרים. הרגלים בעצם עוזרים לנו לחלוקת משאבים נכונה יותר, ונותנים תחושה של רגיעה ושליטה על המצב. דברים מוכרים הם מרגיעים, ושינויים נתפסים במוח פעמים רבות כאיום. אז איך פעולות מתויקות במוח בתור הרגל? יש איזשהו מודל שלפיו אנחנו מסבירים את זה. יש לנו גירוי, יש אחריו איזשהו צורך, התנהגות, שזה בעצם ההרגל, ולבסוף הפרס, התגמול. פעולות מסוימות מתויקות במוח בתור הרגל באופן די מהיר, כלומר מספיק לבצע את אותה פעולה מספר פעמים, לקבל את התגמול, את חיזוק החיובי אליה, והיא תתויק בתור הרגל ותתבצע באופן אוטומטי. למשל, אם במצבי לחץ בחרתי כמה פעמים לאכול, והרגשתי תחושה טובה של רגיעה ומוסחות מגורמי הלחץ, אז לאחר מספר פעמים שאני אבצע את אותה פעולה, המוח יתייק אותה כפעולה אוטומטית. לעומת זאת, יש פעולות שלוקח להן קצת יותר זמן להפוך לאוטומטיות. כלומר, זה טווח די רחב וסובייקטיבי.
אז קודם כל, אני מבינה מתוך המידע שלך, שבעצם מה שאת אומרת זה רוב הדברים שלנו במוח זה בעצם פעולות שהן אוטומטיות. רוב היום שלנו מובנה מפעולות אוטומטיות. הן נמצאות במוח הלא מודע, וזה נכנס בלי סינון. כל הידע שם נכנס בלי סינון, וזה מושפע בעיקר מהתניות סביבתיות ואמונות שלנו, גם סביבה וגם תורשה, בעצם בונות את כל ה-95% הזה שנמצאים במוח. עם זאת, את אומרת, שנייה, זה נשמע איזשהו דפוס חסכוני באנרגיה. אנחנו שמים לב שכאשר אנחנו פועלים באופן אוטומטי, זה בעצם עוזר למשאבים שלנו להישמר, ונשארת לנו יותר אנרגיה בגוף, וזה נותן איזושהי תחושה כזאת של שליטה. אנחנו פועלים לפי הידע, לפי ההרגל. אבל אם אנחנו בעצם נשאל עכשיו, האם באמת הם טובים ההרגלים האלה? הם רוצים לעזור לנו, זה בטוח. הם משרתים משהו חשוב שאנחנו זקוקים לו. אבל עדיין, האם בטוח שזה נעשה לטובתנו, לסייע לנו בביסות, כמו שאת אומרת, יש איזה מצב לחץ, אוכלים ונרגעים, אז זה מבסט, הרגל הוא בעצם בא בשביל לבסט אותנו, אבל בטוח שזה לטובתנו?
אז כן ולא. כלומר, פעולות אוטומטיות והרגלים, כמו שאמרנו, הם מגיעים מהלא מודע שלנו. וכמו שבאמת הזכרנו מקודם, הוא לא עושה את ההבחנה הזאת בין הרגל טוב או הרגל מזיק. הוא רק נהנה מהתוצאה המיידית, התחושה שאנחנו חווים בזכות ההרגל הזה. לדוגמה, אם ניקח הרגל של שתיית אלכוהול, זה הרגל שמזיק, אנחנו יודעים את זה. אבל התחושה המיידית שהוא נותן לאדם בגוף יכולה להיות תחושה חיובית, וזה בעצם גם המקור להרגל הזה, כי זה מה שהגוף שלנו רוצה. זה יכולות להיות תחושות של הנאה, של שחרור, של בריחה מאיזשהו קושי, של שילוב בחברה. ואת ההשפעות השליליות של ההרגל הזה אנחנו בדרך כלל רואים בהמשך. וככה זה בדרך כלל עובד עם הרגלים שהם שליליים, שהם לא מועילים לנו. את ההשפעות השליליות רואים בהמשך.
אז בעצם אין הבחנה של המוח, זה נשמע קצת מלחיץ. יש הרגלים שיכולים להיבנות לנו כתוצאה מתחושה טובה שמגיעה אחריהם, אחרי שאנחנו פועלים ועושים אותם, אבל מי אמר בכלל שהם טובים לנו? וזה בעצם מתויק במוח כהרגל בעצם, אנחנו מתרגלים לעשות אותו. וזה קצת כזה נשמע מלחיץ, אבל כמובן שאנחנו פה בשביל לנסות לסייע לזה לקרות כמה שפחות. אבל אם רגע אנחנו לפני שנדבר על פתרונות ואיך לסווג את ההרגלים הטובים במוח וההרגלים הפחות טובים שלנו, קודם כל בוא נצלול לנושא הגמגום. באמת אילו הרגלים מהניסיון שלך בטיפול עם כל הגילאים, החל מילדים ועד מבוגרים ממש. מה את רואה שאנשים שיש להם גמגום נכסו לעצמם בתור הרגל? מה ההרגלים שקיימים שם? כי בסוף מה שאנחנו רוצים זה לעשות איזושהי הבחנה מובדלת בין ההרגלים הטובים יותר לאדם, הפחות טובים לאדם, ומי שרוצה לשנות את מה שפחות טוב בשבילו, אז איך הוא יעשה את זה? במיוחד בתחום הגמגום.
אז אני רואה סוגים שונים של הרגלים. וזה מתחלק להרגלים של פעולות או הרגלים של כיווני חשיבה. לדוגמה, הרגלים של פעולות אצל אנשים עם גמגום יכולים להיות החלפות של מילים, שתיקה, הוספה של צליל או מילה אחרת שהם תמיד משתמשים בה לפני מה שהם רוצים להגיד, כמו אם, בחור. זה יכול להיות הרגלים של מאבק פיזי, שזה בעצם מאמץ פיזי גדול להוציא את המילים שנתקעים בהם. הרגלים האלה יכולים להיות גם הרגלים של דיבור ממש מהיר ולחוץ, על מנת להספיק להגיד את הכל לפני שנתקעים. זה יכול להיות הרגלים של מריחת מילים, או אי הגירה של צלילים ספציפיים. ועוד, יש כל מיני הרגלים של פעולות, שאנשים עם גמגום מקבלים. דוגמאות להרגלים של כיווני חשיבה יכולים להיות חשיבה שלילית או ביקורתית שהם מפנים כלפי עצמם, כלומר דברים כמו אני חייב להגיד את זה כמה שיותר מהר כדי לא להיתקע, אנשים לא יהיו מספיק סבלניים כדי להקשיב לי, חייב לדבר בקצב של כולם, אני חייב להגיד את הכל מהר כדי לא להפריע לאף אחד בשיחה וכדומה. וההרגלים האלה הם בעצם מאבק, אנחנו מגדירים אותם כמאבק, וישנם כמה סוגים של מאבק, מאבק פיזי, מחשבתי ורגשי, וזה כבר נושא גדול בפני עצמו.
נכון, ובאמת עליו יש לנו פודקאסט בנפרד, אבל כן, קודם כל אנחנו מסתכלים על זה מהצד של פיתוח דפוס, דפוס בעצם זה משהו חזרתי, זה הרגל, אנחנו רואים שבעצם נוצרים פה הרגלים שנשמעים פה לא כל כך יעילים ברובם לאדם שמשתמש בהם. מאמץ פיזי להוציא את המילים החוצה, זה דורש הרבה הרבה לחץ וחוזק בתוך הדיבור, וזה כנראה גם מעייף מאוד, הרגלים של כיווני חשיבה שליליים ורגשיים גם, כל מיני רגשות של תסכול אחרי כל סיטואציה של דיבור, זה נשמע משהו שלא בהכרח מסייע לאדם שמגמגם. איך זה התפתח? בעצם פיתוח ההרגל היה מתוך רצון בטח להשיג שליטה בחוויה, או לעזור לאדם לבסט את עצמו, כמו שאמרנו, ככה אנחנו מתחילים להתרגל לדברים, אבל לא בטוח שזה מה שקורה במציאות, זה לא נשמע שהמאבק הפיזי, המחשבתי והרגשי, הם הרגלים שמסייעים, אז איך ניתן להבחין בכלל, האם ההרגל הזה טוב לנו או לא טוב לנו, איך ככה נעשה מיפוי על ההרגלים שלנו, ונסווג אותם כיעילים או לא יעילים.
אז אני כן רוצה להגיד שיכול להיות שהרגלים האלה מסייעים באותו רגע, אבל לבסוף, בסופו של דבר, הם לא באמת יעילים ולא באמת טובים לנו. ואיך אנחנו עושים את ההבחנה הזאת בין הרגל שהוא מועיל לנו להרגל שבסופו של דבר התוצאה הסופית היא לא מועילה לנו? אנחנו צריכים להסתכל על הסיטואציה מהצד, ולהבין רגע את ההשלכות של ההרגל הזה. האם הן מובילות לתחושות חיוביות או לתחושות שליליות? לדוגמה, אם ניקח את ההרגל של דחיינות ומנתחים אותו לפי המודל שדיברנו עליו, אז הגירוי להרגל הזה, זאת יכולה להיות איזושהי מטלה שעלינו לבצע. ההשתוקקות, זאת יכולה להיות רגיעה, הרצון הזה לתחושה של רגיעה. וההתנהגות שזה הרגל, זה דחיינות, והתגמול, הפרס הסופי, זה בעצם רגיעה בעקבות החוסר התמודדות עם המטלה שמעלה בנו רגשות שליליים. באותו רגע, נכון, השגנו את מה שרצינו, כביכול נרגענו, ויש סיפוק מהדחייה של המטלה. אבל אנחנו צריכים לזכור שאנחנו עדיין צריכים לבצע אותה, ועכשיו יש לנו פחות זמן, אז בעקבות הדחיינות יעלו יותר רגשות שליליים בסופו של דבר. רגשות כמו לחץ, תסכול, אשמה, ייאוש. כלומר, אם היינו מתמודדים עם המטלה הזאת לפני כן, יכול להיות שזה היה קצת מעצבן באותו הרגע, כן. אבל הטווח הרחוק היינו חווים פחות רגשות שליליים ויותר חיוביים. אצל אנשים עם גמגום אנחנו יכולים לראות הרגל רע של מאבק, או הימנעות, ואם ננתח אותו לפי המודל רגע, הגירוי להרגל הזה יכול להיות תקיעה בתוך סיטואציה חברתית מסוימת. ההתנהגות יכולה להיות למשל הימנעות, כמובן שיש מגוון התנהגויות, והתגמול להתנהגות הזאת הוא רגיעה בעקבות ההתמודדות עם רגשות כמו מבוכה או חוסר אונים, כמו שמטופלים שלי שיתפו אותי. אבל בהמשך, הרגשות והתחושות שעולות הן בעצם תסכול, בגלל חוסר הבאה עצמית, חוסר ההשתתפות, לפעמים האשמה עצמית ועצב. אז אנחנו מסתכלים על התוצאה הסופית, ולא רק על התוצאה המיידית, ובודקים האם היא חיובית או שלילית.
אני ממש יכולה להוסיף על הדוגמה שלך, כי את מביאה דוגמה של הימנעות, והיא באמת רלוונטית, בוא נגיד, לרוב האנשים שיש להם גמגום, אבל אני גם רוצה להביא דוגמה של אנשים שיש להם גמגום סמוי, גמגום שהם חווים אותו בעיקר מבפנים, ובחוץ רואים אותם כל הזמן מדברים, והם נראים הכל בסדר, אבל מבפנים הם כמעט חווים תקיעות כל הזמן, ולמה אני אומרת כמעט? כי מה שהם עושים לרוב זה יהיה החלפה של מילים. ופתאום פה עולה שאלה, רגע, להחליף מילים זה טוב או רע? אז דבר ראשון, זה לא טוב ולא רע, אבל זה הרגל. האם ההרגל הזה מועיל או יעיל בשביל האדם שעושה אותו? אז לרוב כשאני שואלת את השאלה הזאת מטופל, כשאני מכירה אותו לראשונה, ישר התשובה היא, כן, ברור שזה טוב להחליף מילה, אני בעצם לא נתקע. ואני שואלת, ומה התחושה אחרי שאתה מחליף את המילה הזו? יגיד, תחושה שהצלחתי לא להיתקע. אז זה הרגל טוב. אני עושה פה משהו שעוזר לי להרגיש טוב באופן מיידי. ומה התחושה אחרי שאתה מסיים את השיחה? לרוב אני ממשיכה לשאול. וכאן בדיוק עולה הנקודה שדיברת עליה, זה רגשות לטווח ארוך, הם תחושה של פספוס. לא אמרתי בדיוק את מה שרציתי לומר, החלפתי מילה, החלפתי יותר מדי מילים במשפט, המסר יצא מסורבל, יכול להיות שבכלל לא הבינו אותי, יכול להיות שהבינו אותי לא נכון, יכול להיות שבעקבות זה נוצר אפילו כשל תקשורתי משמעותי, וסתם תחושת החמצה שלא ביטאתי את עצמי כמו שצריך. אבל הם יגידו לי, זאת האלטרנטיבה הכי טובה שאני מכיר, למה אני אשנה את זה? מה, לתקיעה? כאילו, אז עדיף שאני אתקע מאשר שאני אחליף את המילה? וכאן אנחנו צוללים לשאלה, איך ניתן לשנות הרגל? קודם כל, אחרי שהבחנו בעצמנו ומפינו הרגלים, ואמרנו, אוקיי, זה יעיל גם לטווח קצר וגם לטווח ארוך, אז כנראה שזה הרגל שהוא טוב. יש הרגלים שהם קשים בטווח הקצר, אבל בטווח הארוך הם עושים לנו תחושה כן של סיפוק. אז זה כנראה גם הרגלים שהם יחסית מועילים לנו. אבל יש הרגלים שהם עושים תחושה טובה בטווח המיידי, ותחושה קשה בטווח הארוך, שהם כנראה הרגלים הפחות יעילים שלנו. איך ניתן לשנות אותם?
שאלה ממש ממש טובה. אז קודם כל אנחנו צריכים להבין שהרגלים לרוב לא נעלמים, הם נשמרים לנו בתת מודע, באזור של המוח הקדום שלנו, כדי שהמוח יוכל להשתמש בהם במקרה הצורך. זה תפקוד הישרדותי מאוד חיוני, ולכן אנחנו לא מנסים להעלים אותם, אלא להחליף אותם בהרגל אחר שהוא יותר בריא עבורם, שגם התוצאה הסופית היא תהיה חיובית. אז בגדול, קודם כל עלינו להבין מהו ההרגל השלילי שאנחנו רוצים לשנות, מה ההרגל הזה נותן לנו, כלומר מה הצורך שיושב מתחתיו. כשמבינים את הצורך שיושב מתחת להרגל, אפשר לספק אותו לעצמנו בצורה טובה ובריאה יותר, ולשנות את ההרגל. אז אם מנסים רגע לנתח סיטואציה, אז מסתכלים מהו הגירוי, מה הטריגר שמעורר את התגובה שלנו, לדוגמה, תקיעה מול הרבה אנשים. מה תהיה התגובה שלנו שזה בעצם ההרגל? לדוגמה, כמו שאמרתי מקודם, הימנעות. מי לדבר? ומה התגמול? מה הפרס שלנו מהפעולה הזאת? הימנעות מקושי, ממאבק, מלחץ, ממלוכה וכדומה. אחר כך, עלינו להבין מהו הצורך שלנו שמוביל אותנו לתגובה הזאת. כלומר, האם הצורך זה קבלה של החברה? האם זה רוגע, ועוד כל מיני דברים אפשריים שיכולים להיות המניע לזה. ולבסוף, עלינו למצוא הרגל אחר שיענה על אותו הצורך בדיוק, וייתן לנו את התגמול החיובי בצורה בריאה יותר, בצורה טובה יותר. צ'רלס דוהינג, שחקר את נושא ההרגלים, מדבר על מרכיב נוסף שמסייע לשינוי הרגלים, שהוא בעצם התקווה, האופטימיות, גם בעניין בריאות. נמצא שהמנבא המשמעותי ביותר לריפוי מחלות הוא מידת האופטימיות של הבן אדם, לגבי הריפוי שלהם. אז נורא נורא חשוב לשמור על חשיבה חיובית ואופטימיות לאורך כל התהליך הזה של השינוי הרגלים.
אני חושבת שאפשר באמת לתת דוגמה גם לא מעולם הגמגום, בעצם כמו שדיברת על שתיית אלכוהול למשל בצורה מוגזמת, אז ניתן לראות שלמשל מה שעומד מתחת ההרגל זה כנראה איזשהו צורך ברגיעה או להסתדר עם החברה באמת כמו שאמרת, או כמו שאמרת בריחה, או כל מיני כאלה דברים, אז תנסו להתחבר רגע ולחשוב, מה ההרגל הכי רווח אצלי, או בחיים באופן כללי, או בדיבור, ומה עומד מתחתיו, מה הצורך הזה, על מה אני רוצה שההרגל יענה לי, על איזה צורך. ואז באמת מעניין מה את אומרת, מה יכול לעזור לנו בתהליך הזה.
אז באמת יש עוד שלושה דברים חשובים שיכולים לעזור לנו בכל התהליך. הראשון הוא להתחבר לזהות החדשה שנוצרת בתהליך של שינוי הרגלים. כי כשאנחנו משנים הרגלים מסוימים, אנחנו באמת יוצרים בנו מין משהו חדש. דרך טובה לעשות את זה היא לדמיין את עצמנו לאחר השינוי שאנחנו רוצים, וממש ליהנות מהיתרונות של השינוי הזה. אפשר להתחבר לקבוצות של אנשים שיכולים להזדהות בתהליך הזה, או לתמוך כמו קבוצות פייסבוק וכדומה, או לשתף מישהו בתהליך שאנחנו עוברים. זה הדבר הראשון. הדבר השני זה לבצע את השינויים לפי המודל שדיברנו עליו. מה הגירוי, מה הטריגר שלנו? מהו הצורך, ההשתוקקות בעצם? מה ההתנהגות שהמוח שלנו סיגל כהתנהגות אוטומטית כרגל? ומהו התגמול, פרס הסופי, ממה אנחנו נהנים לבסוף? זה הדבר השני. והדבר השלישי הוא לבוא בגישה חיובית ולזכור ששינוי הרגלים זה לא קל, וזה בסדר שלא ישר מצליחים. אם נהיה קשים מדי עם עצמנו, נכעס על עצמנו כשאנחנו לא מצליחים, או נראה בזה סימן לחוסר משמעת עצמית, או נוריד את הערך העצמי שלנו, אז בעצם נוריד את הערך העצמי שלנו והאמונה העצמית שלנו, ולא נעזור לעשות את השינוי הזה, לא נעזור לעצמנו. שינוי מתרחש בתוך סביבה חומלת, בתוך סביבה נעימה, עם עידוד, עם אמונה, וגם עם התמדה במקרים שלא מצליחים.
ולא מצליחים הרבה פעמים. פה אני ממש חייבת לומר שאם למשל אני אקח את שינוי הרגלים שבנושא התזונה, ניתן לראות שאנשים נלחמים ונאבקים ברצון הזה לשנות את ההרגל ובהתנהגויות שהם פועלים בהם מדי יום ביומו. מעטים האנשים שהצליחו לשנות את ההרגל בצורה שכבר נהיה להם הרגל חליפי לגמרי לגמרי, שהוא פעולה אוטומטית לפנייה לאוכל בריא ומאוזן. רובנו מסתובבים סביב הציר הזה של יום כן, יום לא, ארוחה כן, ארוחה לא. ובעצם, כמו שקרן אמרה, אנחנו בעצם מקבלים פעמים תגמול מיידי כיפי של מתוק בלשון, ואחר כך קצת רגשות אשמה, ואז אנחנו חוזרים בחזרה למסלול, וכן מנסים למצוא ככה את הטווח הארוך של התחושה הטובה על ידי אכילת אוכל בריא, וזה בסדר שאנחנו במעגלים של יום כן, יום לא, עליות ומורדות, ממש כמו גלים בים. וגם פה, בנושא של הדיבור, אני חייבת להגיד ש... מי ששומע את הפודקאסט לא צריך לצאת בתחושה של, וואו, אני חייב לשנות את זה. ודבר ראשון, המילה חייב כבר גורמת לסביבה חומלת להיות כבר לא חומלת. אנחנו כבר פחות חומלים כלפי עצמנו. אני חייב לשנות את זה, אני חייב שזה יעבוד, אני בטוח יצליח, או כל מיני אמירות כאלה דיכוטומיות יכולות שלא לסייע לשינוי. ולכן, במידה, ואתם מצאתם איזשהו הרגל שנדמה לכם שכדאי לכם לשנות אותו, כדי שיהיה לכם תגמול לטווח ארוך שהוא טוב ונכון, תבינו שאתם עומדים בפני דרך שכנראה ולא תיגמר כל כך מהר, וכנראה ולא יהיו תוצאות מיידיות ממש כמו שקרן אמרה, ואנחנו צריכים להמשיך להאמין בעצמנו שאנחנו עושים את הדבר הנכון, ולבחון מדי פעם האם באמת אנחנו בדרך הנכונה. ולהמשיך להיות חומלים כלפי עצמנו, נעימים, לעודד את עצמנו, ולהתמיד גם כשלא תמיד מצליח. בדיוק כמו שקרן אמרה, להמשיך בעקביות, ליפול ולקום, ליפול ולקום, ולדעת שאנחנו סביב התנהלות לשינוי דפוס שהוא לא כזה פשוט כנראה. בנוגע להחלפת המילים שתיארתי, אם אנחנו נלמד טכניקות ונלמד להוציא את המילה באופן רך, המילה הספציפית שרצינו להוציא באופן רך ומתון ובקצב של הגוף שלנו, לא בטוח נצליח כל פעם מחדש. יכול להיות שיהיו זמנים שנצליח יותר להיות בהקשבה פנימית ולהוציא את המילים ברכות בלי להחליף אותם, ויכול להיות שלא תמיד אנחנו נהיה פנויים, מרוכזים, אולי נהיה עייפים, אולי נהיה רעבים, אולי נהיה במצב פיזי שלא מאפשר את הריכוז הפנימי הזה בשביל להוציא את המילים בצורה שהיא הקשבתית לגוף, וכן החליף, וזה בסדר. שוב, אין צורך בתסכול יתר, כי פעם הבאה נעשה את השינוי באופן שיהיה יותר נכון לנו. שוב פעם ננסה, כל סיטואציה מחדש היא בעצם נמצאת כאן בשביל לאפשר לנו לנסות שוב פעם.
כן, ואני גם רוצה להוסיף שאנחנו לא חייבים להתמודד עם זה לבד. כי גם לטווח הארוך זה לא באמת מספיק למצוא הרגל חלופי חיובי וליהנות מהתגמול שלו כשיש איזשהו צורך רגשי. כלומר, תמיד צריך להתייחס להשתוקקות, לצורך הרגשי וגם לסיבה שלו, להבין את המקור שלו ולטפל גם בו. וזה משהו שאם אנחנו רוצים לעשות איזשהו שינוי לטווח הארוך, אנחנו חייבים להתייחס אליו, וזה חשוב, וזה בסדר גמור לקבל את העזרה הזאת ולפנות למישהו שיכול לעזור לנו.
אז אני חייבת לומר, קרן, שהוספת לנו הרבה ידע, הרבה הבנה, ובעצם מי שמקשיב כאן לפודקאסט מההתחלה ועד הסוף, יכול לעשות ממש שינוי טיפולי עם עצמו, לשבת עם דף ועט, ולעשות מיפוי של ההרגלים שלו, ולנסות לבחור בדברים אחרים. ואם אתם לא יודעים מה ההרגל החליפי שיהיה נכון עבור הגוף שלכם, לאנשים שיש להם גמגום, פנו לטיפול. כן, יש כנראה מטפלים שיודעים טוב כל מיני דברים ממחקרים שיכולים לסייע לכם כהרגל חליפי, בשביל לא לחוש שוב ושוב את תחושת התסכול לטווח הארוך. אז ממש תודה לך, ו... אני מאחלת לכולנו שנצליח להיות בדפוסים שהם טובים ויעילים לגוף שלנו, עד כדי כך שהם יגיעו לרמה אוטומטית ונשלפת במיידי, ואם לא, אז להיות חומלים כלפי עצמנו לאורך כל הדרך של העליות והמורדות בדרך לשינוי הרגלים.
כן, אני מסכימה איתך ממש, ותודה רבה על האירוח. ממש
נהניתי. אז תודה לקרן, קלינאית התקשורת שמקצועית בטיפול בהפרעות שטף וגמגום, ואני מזמינה אתכם להקשיב לפרקים הנוספים שלנו בסדרת חוויה של דיבור.